הדרך עוד ארוכה, כי העניין פה הוא לא רק שכר, צריך לדעת את זה. הסיפור פה של מערכת החינוך הוא סיפור הרבה יותר רחב מעוד 1,200 שקלים. אני לא חושבת שזה מה שישיר מורים. הסיפור פה הוא מעמד, הוא כלים שלא נותנים למורים, זה תנאים, זה הרבה יותר רחב מזה, ועד שזה יקרה, יש לנו עוד דרך ארוכה.
זאת רותם קרמן, מורה להיסטוריה, עוזבת. כ-13 אלף מורים ומורות יעזבו את המערכת במהלך החודשים הקרובים. בשנת הלימודים הבאה יהיו בתי ספר שיאלצו לוותר על מקצועות חשובים בגלל המחסור. המספרים על הפערים בין מורים ותיקים לחדשים נחשפים היום על ידי מרכז המחקר של הכנסת. בהשוואה למדינות המפותחות המשתייכות לארגון ה-OECD, ישראל לא רק היא לא מפותחת, ישראל אפילו מפגרת, במיוחד לגבי חישוב רמת השכר ההתחלתי. מורה עם 10 שנות ותק משתכרת בישראל כ-7,700 שקלים ברוטו, כולל תפקידים נוספים, שמורה לוקחת על עצמה. לא הגיוני. מורה עם ותק של בין 20 ל-30 שנה תשתכר כ-16,000 שקלים ברוטו. גם הסכום הזה ודאי יפתיע לטובה. לא מעט מורות ומרים ותיקים שהיו חותמים על הסכומים האלה גם לפנסיה. אגב, זוכרים את רפורמת אופק חדש ועוז לתמורה? לכאורה שתי הרפורמות היו אמורות לצמצם את פערי השכר בין מורים ותיקים וחדשים. על פי מרכז המחקר של הכנסת, לא רק שהפערים לא צומצמו, הם אפילו גדלו. מה זה אומר? לפני שמכריזים על עוד רפורמה, צריך לדאוג שיהיה עם מי לעבוד, ושמי שעובד לא יושפל. לתשומת ליבו של שר האוצר, מורים ומורות עובדים גם בחופשות. חודש ראשון, חופשה. חודש שני, הכנות לשנה החדשה. מערכת החינוך בדרך להתרסקות, תוצאה של שנים של הזנחה, ויהיה בסדר. אז זהו, שלא יהיה בסדר, והילדים הם הראשונים לשלם את המחיר. Here comes the money! Here we
go! עכשיו ב-103 FM איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל ילון.
עזרת המסע לטורקיה, אין הרבה ביטולים בשלב הזה, אבל מיד נבדוק כמה נוסעים ביטלו עד עכשיו, ומה הזכויות של נוסע שמבטל טיסה ושהות בבית מלון לגבי החזר. שימו לב, הבידודים למאומתי קורונה יבוטלו ככל הנראה כבר במהלך חודש יוני, והאם נערכים לגל קורונה נוסף, או שבכלל זה דבר שהוא לגמרי מאחורינו. עוד מעט יהיה איתנו הפרויקטור, פרופסור סלמן זרקה. איפה הכסף? עורכת יעל הילון, מפיקה מלי בנימינו, אבל השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף? שידור חי, גם בפייסבוק, גם בטוויטר, פותחים בכותרות. הלילה בחצות מחירי הדלק מתייקרים בשיעור חד ביותר של 9%. שר האוצר אביגדור ליברמן אומר היום בכינוס לשכת רואי החשבון באילת שהוא מתכוון להאריך את הפחתת המס על הדלק בחודשיים נוספים. ליברמן מעריך שהוא יצליח להעביר את תקציב המדינה.
אנחנו נעביר את התקציב לפחות בקריאה הראשונה עד 1 באוגוסט, עד סוף מושב הקיץ, ונעביר תקציב טוב. אני חושב ש-60 ח"כים של הקואליציה, אנחנו מסוגלים להעביר את זה כמו שהעברנו עד היום, ואופוזיציה תצטרך להחליט לעצמה מה היא רוצה, מה היא מעדיפה. הלוקסוס הזה להחזיק במקל משתי הקצוות לא יהיה.
ישראל ואיחוד האמירויות חתמו היום על הסכם סחר חופשי ראשון. שרת הכלכלה אורנה ברביבאי, שחתמה על ההסכם, מעריכה שהוא יגדיל את היקף הסחר בין המדינות ל$3 מיליארד.
אני שמחה מאוד לבשר כאן מדובאי שהבוקר חתמנו על הסכם סחר חופשי מלא לראשונה עם מדינה ערבית. זאת פריצת דרך משמעותית לא רק לאמירויות ולישראל, אלא להשראה שההסכם הזה נותן גם בכלל למדינות באזור, ויוצר הזדמנויות בלתי מוגבלות לעסקים, ליזמים משתי המדינות, כך שהכלכלה גם באמירויות וגם בישראל תתפתח באופן משמעותי.
רווחי חברת שופרסל ירדו ברבעון הראשון של השנה ב-77% והסתכמו ב-27 מיליון שקלים. שירה אחיאז, אנליסטית כמעונאות, מסבירה לאיפה הכסף, ממה נובעים ההפסדים.
הסיבה העיקרית לירידה ברווחי שופרסל היא חולשה בתוצאות הפעילות הקמעונאית, שהציגה ירידה חדה של כ-10% במחירות בסניפים זהים, כלומר סניפים שפעלו במתכונת מלאה גם ברבעון הנוכחי וגם ברבעון המקביל. הירידה הזאת נבעה להערכתי לאור נתוני השוואה חזקים בחסות הקורונה, שכללו את הסגר השלישי בשנה שעברה, גם עלייה במספר הטיסות לחול ועיתוי חג הפסח. נוסיף לזה את העלייה בשלל תשומות, דוגמת שכר עבודה, ארנונה ושינוע. כך שמצד אחד יש לנו ירידה בהכנסות, ומצד השני עלייה בעלויות, ששני אלו מובילים בעצם לשחיקה משמעותית ברווחיות החברה ברבעון הראשון של השנה.
ארגוני הסביבה, החברה להגנת הטבע ואדם טבע ודין, קוראים לשרת האנרגיה קרין אלהרר לעכב את החלטתה מאתמול לחדש את חיפושי הגז והנפט בים התיכון. עורך הדין עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין.
החלטת שרת האנרגיה לאפשר הליך מחודש לחיפושי גז בים הינה החלטה הרסנית לסביבה ולחברה בישראל. בתקופה בה מנסים להעביר חוק אקלים מודרני, כזה שיחייב הפחתה משמעותית של גזי חממה בעשורים הקרובים, לא יעלה על הדעת שישראל תמשיך להישען על הגז כמקור אנרגיה גם לאחר שנת 2030. כך קבע בין היתר מבקר המדינה בדוח האקלים החריף שהוציא, וכך קובעים מומחי אקלים בעולם כולו. אנו קוראים לשרת האנרגיה לחזור בה לאלתר מההחלטה שמקורה בלחצים של חברות הגז.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת, ומיד נבדוק עם הפרופסור זרקה מתי אפשר להיפרד סופית מהבידודים.
הלוואה לרכב עד 300 אלף שקלים במימון ישיר. חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה. מספר ראשון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שלום פרופסור סלמן זרקה, פרויקטור הקורונה, עדיין יש קורונה או אין קורונה, תכף נבדוק.
צהריים טובים, שלום, עדיין שלום. יש קורונה לצערי.
אוקיי, טוב, אז תכף נבדוק כמה, באיזה רמות, אבל היום במסיבת עיתונאים שאתה עורך, אתה מודיע שכבר במהלך יוני יבוטלו הבידודים למאומתי הקורונה. אז, זה מבלבל אותנו.
אז בואו נעשה סדר. היום אנשים שיוצאים בבדיקה חיוביים לקורונה, זה אומר שיש להם קורונה, מחויבים לבידוד של 7 ימים, ואפשר לקצר אותו עם בדיקת אנטיגן ביתית ביום 4 וביום 5 יוצאת שלילית. אז זה המצב הקיים, וזה המצב שימשיך ללוות אותנו בתקופה הקרובה. מתוך הנחת עבודה שגל 5 יניח לנו ויעזוב אותנו, והתחלואה בקורונה תרח ותרד, אנחנו בהחלט נשקול במהלך יוני, אולי לקראת סוף יוני, שאנשים שיצאו חיוביים, שהפכו להיות בודדים, לא יצטרכו להיות מבודדים על פי תקנה או על פי חוק או על פי צו, אלא אנחנו, כפי שניהלנו שיח מול הציבור, נמשיך לנהל את השיח ונבקש מאותם אנשים חיוביים שישארו בבית ולא חלילה יסתובבו וידביקו אחרים.
כלומר, אתה
כרגע
סומך,
לא
אתה...
נתבלבל. כרגע המצב הוא שיש חובה על פי צו להיות מבודד בבית לפחות למשך 5 ימים.
עד שתודיעו אחרת, ויכול להיות שזה כבר יקרה במהלך חודש יוני, אולי לקראת סופו, נכון?
בהחלט, אנחנו כל הזמן במעקב אחרי מצב התחלואה בישראל, בעיקר אנחנו מסתכלים על כמות החולים שמגיעים להשפוז.
אז בואו נדבר על מספרם של החולים.
אנחנו, אנשים שנבדקים היום לקורונה, זה בדיקה שיש בה הטיה, זה אותם אנשים שבכל זאת בוחרים לבדק, יש אופציה מן הסתם לבדק בבית ולא לבוא לבדיקות ה-PCR.
נכון.
אנחנו רואים מדי יום בנתונים שלנו בין 1,500 ל-2,000 פחות או יותר של מקרים חיוביים מדי יום. ברור לכולנו שזה קצה הקרחון. כמות הנגיף שמסתובבת בינינו היא יותר גדולה. אכן אנחנו עדיין בעידן האומיקרון, שזה מחלה מדבקת אבל פחות קשה, כך שחשוב להסביר בעיקר לאוכלוסיות הסיכון מעל גיל 60, שהקורונה עדיין כאן, ולכן חשוב להישמר, חשוב לזהר. אנחנו אולי משנים את התפיסה מבחינת חובה. אין חובה לשים מסיכה. אבל כפי שאני עושה כשאני נכנס לסופרמרקט, אני ממליץ לכל האנשים בסיכון לשים מסיכה, ולהמשיך להגן על עצמם נגד מגיף הקורונה.
אז בוא אני אגיד לך משהו.
שלצערי עדיין כאן בסביבה שלה.
מאחוז, אתה יודע שכשאני נכנס לסופר, והנה אתה אומר, אתה נכנס לסופר ומניח מסכה על הפה, אני לא בטוחה שאתה לא מרגיש כמו איזה חייזר שמסתכלים עליו, מפני שאף אחד כבר לא שם מסכה, אף אחד לא שם על זה בכלל. עם ישראל מתנהג כאילו שהדבר הזה לא היה מעולם. אז מצד אחד זה גישה בריאה, מצד שני, אתה יודע, זה עלול להציט כאן משהו.
תראי, האמת, אני כנראה זה שונה בסופר שאת נכנסת, ואני נכנס, אני בסופרים שאני נכנס, אני בוגש עוד חייזרים.
כן.
אפילו לפני שבוע ימים, בקשה אותי איזה גברת בת 75,
כן.
והצביע עליי ואמרה לי, אדוני, אני מזהה אותך. אמרתי, אני לא מנסה להסתתר במסכה, למה את לא שמה? ואז שוב, אולי זה בלבול בציבור, ואני מודה לך בעזרתך נסביר, כן. אין חובה, אבל ההמלצה קיימת.
בדיוק, נכון, אבל ברגע ש...
חשוב שכן, גם נהיה חייזרים, חשוב בעיקר, אני לא שייך לאוכלוסיית הסיכון, אבל זה פחות רלוונטי, חשוב שכן, אוכלוסיית הסיכון תגן על עצמה.
אבל זה 100%, אבל יכול להיות שהייתם צריכים לא להוריד את חובת עטיית המסכות באוטובוסים, בסופרים, בבנקים, לא יודעת, בכל מיני מקומות כאלה, בחללים סגורים, ואז הגברת לא הייתה מסתכלת עליך כמו על חייזר.
לא, אני חושב שיש מידתיות וחובתנו הציבורית, באתיקה הציבורית שלנו, בקביעת מדיניות, לשחרר את הציבור בניהול סיכונים חכם. אני חושב שבמצב התחלואה הקיים היום, יש בהחלט הרבה אנשים שיכולים לחזור לחיי השגרה שלהם, ואוכלוסיית הסיכון עדיין יכולה לשמור על עצמה,
תגיד, אתה יכול
ובלי
להגיד...
להגביל את האחרים.
100%. אתה יכול להגיד, פרופסור זרקה, שגל 5 מאחורינו, גמרנו עם זה?
לא, זה בדיוק העניין. גל 5 עדיין כאן, תחלואה עדיין כאן, 2,000 מקרים חיוביים מדי יום, זה קצה הקרחון, כ-10-15 מקרים שמגיעים מהשפוז, זה אומר שהתחלואה יכולה חלילה לגרום לתחלואה קשה, או לתחלואה שמחייבת אשפוז אצל אוכלוסיית הסיכון, ולכן אני אומר, ברוב האוכלוסייה חזרה לחיי הטבעיים, וטוב שכך, ואני מאוד שמח שזה קורה.
100% עכשיו...
עדיין אוכלוסיית הסיכון תשמרו לכם.
נכון, עכשיו לגבי אוכלוסיית הסיכון, אני אשאל אותך, הרי יש היום דלקות ריאות, ויש שפעות, כי יש מזגנים נכנסים, יוצאים, בתי ספר, כיתות, הולכים לבתי קולנוע, קר, חם וכו', לא מתלבשים כמו שצריך. מה ההבדל? כלומר, אתה יכול לומר לי כמה מקרי שפעות ודלקות יש היום בציבור, לעומת גל 5 אומיקרון?
אני לא יודע להגיד לך, אנחנו כרגע, אין פעילות של נגיף השפעת, יש פעילויות של כל מיני תחלואה שאנחנו קוראים לה דמויית שפעת.
שגם זה מהווה סיכון לאוכלוסייה שהיא בסיכון, נכון?
לא, אז בדרך כלל נגיף האינפלואנזה, נגיף השפעת, הוא זה שמהווה סיכון לאוכלוסיית הסיכון. כרגע פעילות שפעת בישראל כמעט ולא קיימת. כרגע הפעילות המסכנת את הציבור של אוכלוסיית הסיכון היא פעילות הקורונה, ולכן אוכלוסיית הסיכון יכולה להיזהר עם המסכה, יכולה להיזהר עם חיסון תקף, בין אם שלישי, בין אם רביעי. אני עדיין מאוד שמח שהציבור בישראל עיקרו חזר לשגרה שלו, אבל אני לא יודע להגיד שגל 5 מאחורינו, הלוואי ואני יודע להגיד את זה לקראת סוף יוני, ואז בהחלט אפשר לשקול.
100%. עכשיו, תגיד, נדמה לי שדיברת גם על איזושהי אפשרות להיערכות לגל שישי, או שאתם חוששים שהדבר הזה עלול לקרות, כיוון שבארצות הברית יש עלייה גדולה של 100,000 מקרים ביום, גם באירופה. מה אתה יכול להגיד לנו על המצב באופן כללי בעולם?
יש תחלואה שעולה בפורטוגל, יש תחלואה שעולה בארצות הברית, אנחנו מכירים את הסגר על מיליונים שעדיין נוקטים בסין.
כן, טוב, זה סיפור יש, אחר.
זה עוד יותר מחדד לנו שהקורונה עדיין כאן. מה שכן, עיקר הקורונה כרגע שקורית בעולם היא ממשפחת האומיקרון, שהוא יותר מדבק ופחות גורם לתחלואה קשה, במיוחד בקרב הצעירים, בקרב אנשים בלי מחלות רקע. אז זה כרגע גם מה שקורה בעולם.
כלומר, אין עוד איזשהו זיהוי של זן חדש.
כרגע אין איזשהו וריאנט מדאיג. שוב, מה שידאיג אותנו זה וריאנטים מקבוצת הדלטה. כי זה וריאנט אלים, גורם לתחלואה קשה, כולל בקרב צערים, נשים בהיריון, ראינו את זה בגל 4, וזה מה שמדאיג אותנו.
תודה לאל, זה עוד לא קרה. עכשיו, תגיד, האם אנחנו נצטרך להיערך במקביל לחיסון שפעת, גם לחיסון קורונה פעם בשנה?
אני חושב מוקדם להגיד פעם בשנה, אנחנו נסתכל לקראת סוף יוני, נקיים איזושהי הערכת מצב לגבי החורף הקרוב, אף אחד לא הבטיח לנו שהקורונה הולכת להתנהג כמו שפעת, אנחנו מאוד רוצים לבית אותה ולקרוא לשפעת, אבל היא עדיין לא שם, ככל שתהיה לנו הערכת מצב שלקראת החורף יש מצב למחלה משולבת, קורונה ושפעת, אז נמליץ לציבור, במיוחד אוכלוסיית הסיכון, לקבל מנת חיסון נוספת, אבל לטעמי זה עדיין מוקדם. הקורונה לימדה אותנו שיש למידה שקורית יום אחר יום, עדיין אין לנו מספיק מידע בשביל להמליץ על חיסון, ואם כן, למי, לאוכלוסיית הסיכון, לכולם, מוקדם.
טוב, אני רוצה לשאול אותך לסיום על הבעבועות הקוף. אנחנו שומעים שהיום באפריקה יש מקרה מוות ראשון מהמחלה הזאת. עד כמה אנחנו צריכים להיות מוטרדים בישראל ממה שנכנס פה לארץ?
אני האמת חושב שאין לנו מה להיות מוטרדים משפעת הקופים. אני חושב שהיא תפסה אותנו במקום שכולנו מגורים או משופעלים בגלל השנתיים שאנחנו מתרסלים עם הקורונה.
כן.
אנחנו מדברים על מחלה שהמדבקות שלה היא במגע מאוד מאוד קרוב ומאוד הדוק. אנחנו לא מדברים על מחלה מדבקת כמו הקורונה, וזה שיש, שהמחלה ידועה, וזה לא פעם ראשונה שאנחנו יודעים עליה, ויש גם מקרה תמותה בדרום אפריקה או באפריקה המרכזית, אני לא חושב שזה אמור להטריד את הציבור. כולנו נמשיך לזהר מאנשים שיש להם פריחה.
יש עדיין, רק שני מקרים בארץ?
כן, אני חושב שיהיו עוד, יופיעו עוד מקרים בארץ, אבל זה לא משהו שאמור להטריד את הציבור. כולנו נגן על עצמנו ונמשיך את חיינו בזהירות הנדרשת.
כן, וגם אתה ממשיך את חייך כמנהל מנכ״ל בית החולים זיו בצפת, פרויקטור הקורונה, פרופסור סלמן זרקא, תודה רבה לך.
צהריים טובים, תודה.
שלום, שלום. פרסומות. חזרנו, בואו נדבר על עזרת המסע לטורקיה ועל ביטולים אפשריים, אם כן מבטלים, לא מבטלים, כמה ולמה. מיכל רז חיימוביץ', צרכנות תיירות גלובס, שלום מיכל.
שלום וברכה.
אז קודם כל תמונת מצב עדכנית, מה קורה נכון לרגע זה, מרגע שיצא עזרת המסע לטורקיה?
אז קודם כל עזרת המסע יצא אתמול, בהתחלה התקבלה, הייתי אומרת אפילו באדישות קלה, סוכני נסיעות שדיברתי איתם אמרו, לא, אין שום ביטולים, להפך טורקיה, אני רוצה להזכיר שהיא היעד מספר אחד לחופשות, בעיקר לסגמנט המשפחתי, לקיץ, שבועות וכו', בהתחלה לא הרגישו, אבל ככל שנקפו השעות והיום חלף, וכנראה שדיברו קצת יותר על המשמעות של אותה עזרת מסע, התחילו הביטולים לקראת ערב, וכמובן שהם נמשכים גם היום. כשאני עושה איזושהי הפרדה בין ביטולים ממש לחופשות שמיועדות עכשיו לסוף השבוע של שבועות או לימים הקרובים, ובין איזושהי עצירה בתנופת ההזמנות לחופשות לקיץ ולמועדים המאוחרים יותר.
אז בואי נעשה באמת סדר. כמה זה קורה ממש עכשיו, צמוד לעזרת המסע, וכמה מסתכלים כבר על הקיץ, לא לנסוע עם הילדים וכו'. איפה את רואה את המספרים?
אז אין לי, זאת אומרת, המספרים ממש אני לא יכולה לתת, אבל נניח דוגמה, טורקיש איירליינס הוא החברה שמפעילה הכי הרבה טיסות מתל אביב וטורקיה, מדברים איתי על עשרות של ביטולים, עשרות זה בהחלט שוליים לעומת כמות הטיסות, אני מדברת על ביטולים של עכשיו ממש, מי שאמור היה לטוס לחופשה בימים הקרובים. בקרב סוכני נסיעות גם מדברים על ביטולים, לא בגל מאוד גדול, אבל כן קיימת איזושהי מגמה כזו של חשש במגמה של בעיקר התעניינות מה השלכות הביטול, האם אני אשלם קנס, האם אני אסע בכל
כן, אנחנו נדבר על זה עוד מעט עם המועצה לצרכנות. תגידי, האם ביטולים כאלה, למשל, יובילו מצד הטורקים וחברות הנסיעה כאן להוזלה של טיסות וחבילות? כלומר, ירצו למשוך את האנשים בכל זאת?
אז בדיוק זה לגמרי נכון, היות שרוב החבילות שנמכרות לטורקיה הן באמת חבילות שכבר הורכבו מראש על ידי סיטונאי תיירות. אגב, עיקר התנועה היא לאנטליה, לערי החוף, לריזורטים.
שהן חבילות מאוד וכולי. מאוד משתלמות למשפחה, כלומר זה יותר זול מאשר לעשות פה לצערנו חופשה בארץ.
ובדיוק הסיבה שטורקיה בקלות ניצבה את עצמה כיעד המוביל, זאת אומרת,
הצרכנים
הישראלים יודעים לשים בצד, יודעים לשים בצד כשנוח להם את ההשלכות המסביב, ויש פה מוצר שווה, אז זה בהחלט כך. יש סוכנים שאומרים לי, בימים האחרונים פתאום יוון חזרה לככב וכפריסין, אני מדברת בעיקר על ההתעניינות ופחות על ההזמנות, אבל ויש כאלה שאומרים, אנחנו מרגישים איזושהי יצירה, ישיבה על הגדר ולראות, מחכים לראות מה יהיה, לאן זה יתפתח. אז כן, נשארו חבילות, בעיקר לשבועות, עשרות אלפים אמורים למצוא ושוריינו המון ריזורטים וטיסות, וכן, ברגע האחרון אנחנו רואים כבר הוזלה, למי שפחות חושש.
כרגע, מיכל, יש עשרות אלפים, יש נכון? יש עשרות אלפים ממש בימים האלה בטורקיה.
עשרות אלפים לגמרי בימים האלה בטורקיה, ועוד עשרות אלפים שמתעתדים לנסוע בסוף השבוע של שבועות.
ומקבלים מהטורקים איזשהו פידבק, כלומר אומרים, נשמור עליכם יותר טוב, תבואו, לא יקרה כלום, אי אפשר להתחייב, אבל את יודעת.
אני שמעת ממישהו שדווקא היה שם, שאומר שמרגישים מאוד נפלא, אני רוצה להזכיר שהטורקים משתוקקים לתיירות הישראלית, היות שהתיירות הרוסית, שהיא בדרך כלל התיירות החזקה בטורקיה, נעלמה יחד עם התיירות מאוקראינה. התיירות בטורקיה חטפה מכה די חזקה בקורונה, אז מדברים על כן, על איזושהי קבלת פנים מאוד חמה וחמימה, כי מה לעשות, בסוף התיירים הישראלים גם משאירים הרבה כסף. זה מה שאני שמעתי, שיש הרגשה נעימה וטובה.
רוצים אותנו שם, בדיים יש ביטולים, אבל זה ממש בקצה. מיכל רז חיימוביץ' גלובס, תודה רבה מיכל.
תודה רבה.
ושלום לעורכת הדין הדס יעקובסון, מנהלת רגולציה במועצה לצרכנות.
שלום, שלום.
מה הזכויות של נוסעים שמבטלים טיסות וחבילות טיסות?
זה מאוד מאוד תלוי כמובן מאיזה סיבה מבטלים ומתי.
אנחנו מדברים על אזהרת מסע.
כשאנחנו מדברים על נושא אזהרות המסע, אז מאוד מאוד חשוב להבין, אזהרת מסע כמו שהיא, היא אזהרה. היא בסוג של המלצה. בעצם הם מודיעים לנו שיש כל מיני דברים שכדאי לשים לב אליהם ביד אליו אנחנו נוסעים. זה לא אומר שזה פוגע בחופש התנועה שלנו בשום צורה, אנחנו רשאים לנסוע, הטיסות ממשיכות לצאת לאותו יד. אז בעצם מבחינה הצרכנית הקלאסית, עצם העובדה שיצאה אזהרת מסע או הוחמרה אזהרה למקום כלשהו, לא נותן לנו זכות כצרכנים לבטל את העסקה.
עכשיו בואי רגע נפתח סוגריים לפני שבכל זאת נגיע לפרטים שאת אומרת אזהרה, בזה בגדר המלצה. יש למשל 100 נושאים שלגביהם הייתה אזהרה פרטנית. גם כשמישהו מקבל אזהרה אישית פרטנית, אין לגבי פיצוי שום זכויות למי שמבטל?
תראה, אני חושבת שכשמישהו מקבל אזהרה פרטנית אישית כלפיו, דבר שבעצם עלול לבטל לו את הטיול כולו, או לקצר לו אותו בצורה משמעותית וכולי.
מדובר על זה שאותם 100 אנשים קיבלו את האזהרות שם, כלומר הפנייה אליהם הייתה אישית בטורקיה.
נכון, ואז בעצם מצופה מהם בעצם לעלות לטיסה, לקצר את הנסיעה שלהם ולחזור הביתה. זאת הציפייה של כולנו מהם כמובן. אני חושבת שבמקרה הזה, שוב, בלי לקבוע מסמרות, זה כמובן בית משפט יכריע בעניין, אבל פה אנחנו נכנסים למקום שדיני הסיכול יכולים לחול, כי בעצם אנחנו מדברים על משהו מאוד בלתי צפוי, זה לא איזה המלצה כלפי כלל האזרחים.
כלומר, גם במקרה הזה, עורכת הדין הדס יעקובסון, את אומרת, אין פה, זה לא קליר קאט, זה לא שאדם בא ואומר לחברת הנסיעות, שמע, פנו אליי באופן אישי ונאלצתי לחזור, אלא זה שוב תהליך ארוך, בית משפט וכו', נכון? הבנתי?
אני מאוד מאוד מקווה שלא. אני כולי תקווה שכל נותני השירותים בקשר עם הנסיעה הזאת, כמובן יסכימו איתנו שרצוי שהם יחזרו ויחזירו ויזדקו ככל שניתן. אבל מבחינה משפטית תאורה, בניגוד למצב שבו אני רוצה לעלות על טיסה והטיסה לא יוצאת ליעד שלה, פה הכל בעצם לכאורה מתאפשר. הם יכולים להישאר ואיש לא יכריח אותם לחזור, אבל עדיין מדובר פה באיזושהי סיטואציה חריגה שלא ניתנה ככל הנראה לצפות אותה, ברמה הפרטנית הזאת, שיכולה בהחלט להוות טענה.
יפה, אז נכון לרגע זה, אם ביטלתי, כי אני אזרחית טובה, ואני מאזינה למה שאומרים לי, לאזהרות המסע, אין לי שום זכויות, כלומר, אני לא אקבל את הכסף חזרה.
נכון, נכון, ואני חושבת שזה תמריץ בעייתי מהבחינה הזאת.
מישהו כבר פנה אליכם ביומיים האחרונים?
תראה, אנחנו קיבלנו הרבה שאלות במענה הטלפוני בעניין הזה, גם בפורום שלנו יש בהחלט אנשים מתעניינים מה המשמעות של אזהרות המסע, מה המשמעות כשאזהרת המסע מוחמרת לפתע. אנחנו מסבירים כמובן שמומלץ בכלל לעקוב אחר אזהרות המסע או טרם הזמנת טיסה או בחירת יעד לחופשה, אבל כן, מאוד מאוד קשה לצפות את ההחמרות האלה.
100%. עכשיו, הייתה אזהרת מסע לטורקיה כבר ב-2016, יש אזהרות מסע אחרות, יש תקדים שכן החזירו כסף לנוסעים עבור מה שנקרא סטטוס אזהרת מסע?
תראה, אני לא בקיאה בכל התקדימים שהיו בנושא הזה, אבל אנחנו כן יודעים שהבעיה היא יותר נושא הגילוי. כשצרכן רוכש חבילת נופש, נושא אזהרות מסע הוגדר כתנאי מהותי בעסקה. אז היה ולא נמסר לו שיש אזהרת מסע ליעד, אז הוא סתר ממנו שהתעדכנה אזהרת המסע ליעד, הדבר הזה לכשעצמו יכול להוות עילה לביטול העסקה, כי בעצם לא נמסרו לו כל הפרטים. אז אני הייתי תוקפת את זה דווקא מהזווית הזאת.
מה את מייעצת לאנשים שמתלבטים לסיום?
אני חושבת ש... תראה, אני רוצה שהביטחון הוא מעל הכל. ואם הם חוששים, אז לפעמים... תראה, יש חשיבות לדברים. כסף זה חשוב וקבלת החזר כספי זה חשוב. אבל בסוף הביטחון שלנו מעל הכל.
כן. אז כל אחד שיחליט לעצמו, עורכת הדין ידס יעקובסון, מנהלת רגולציה במועצה לצרכנות, שמענו אותך, ושכל אחד יחליט לעצמו. בינתיים אין, לא מקבלים כסף בחזרה. תודה רבה.
תודה לכם.
הסכם סחר חופשי ראשון עם איחוד האמירויות, ישראל ואיחוד האמירויות, זה מעניין כי הוא ראשון מסוגו, והוא יגדיל את הסחר לכ-3 מיליארד דולר בשנה, ותכף נבדוק בדיוק מה המשמעות שלו עוד יותר מעבר, מה זה אומר. אליאב בנימין, ראש חטיבת מזרח תיכון במשרד החוץ, שלום אליאב.
שלום ענת, ושלום למאזינים.
שלום שלום, אז קודם כל בוא תסביר לנו מה ההבדל בין הסכם סחר שזה דבר שקיים לבין הסכם סחר חופשי.
אוקיי, אז קודם כל זה הסכם סחר חופשי ראשון שיש למדינת ישראל למדינה ערבית כלשהי. וזה הישג משמעותי אפילו היסטורי בפני עצמו, ואני חושב שזה אחד הסיפורים הגדולים והטובים פה. זה לא הסכם הכלכלי הראשון שנחתם בינינו לבין האמירויות, אנחנו כבר חתמנו איתם על הסכם פטור מ...
אז למה זה משמעותי יותר?
מכיוון שזה ההסכם המקיף ביותר, שבעצם כולל את שאר ההסכמים, הוא מסדיר בצורה הכי ברורה את יחסי הסחר והכלכלה בין המדינות, הוא מאפשר בעצם ייבוא וייצוא הדדי, פטור ממכס למרבית הסחורות והתוצרים בין שתי המדינות. מה שמבחינתנו מאפשר ייבוא משם, זה תחרות טובה גם בארץ מבחינת מקורות ייבוא, זה, אנחנו צריכים לזכור שמשהו כמו 30% מהתלג שלנו מבוסס על ייצוא, אז זה עוזר גם בכיוון הזה, מייצר מקומות עבודה רבים לישראלים, וכמובן מקדם את היחסים בין המדינות, שזה מרכיב מאוד משמעותי ביחסים עם איחוד האמירויות.
כמה זמן מכינים הסכם כזה? כמה זמן זה בעבודה?
אז אני חושב שגם פה יש לנו הישג היסטורי שצריך גם להוריד את הכובע בפני הקולגות והחברים ממשרד הכלכלה בראשות שרת הכלכלה וראש מנהל סחר חוץ אוהד כהן, שניהלו בעצם את הצוות הבין משרדי הזה יחד עם משרד החוץ, שהורידו את זמן השיא הקודם של שנה וחצי לכדי 6 חודשים. ולקח רק 6 חודשים להגיע להסכם הזה, מכיוון שהיה עניין מאוד מאוד גדול משני הצדים מההנהגות של שתי המדינות, ממוחמד בן זאי, הנשיא החדש של איחוד האמירויות, ועבדאללה בן זייד, שר החוץ שם, וכמובן בצד שלנו, ראש הממשלה בנט ושר החוץ לפיד, שדחפו מאוד מאוד חזק לקדם את ההסכם הזה.
יפה, עכשיו, זה הכל בגדר כותרות, וזה אולי כללי, וזה נעים לשמוע, אבל בפועל, מה היתרונות של הסכם כזה לישראל? האם זה יוזיל, למשל, יבוא מוצרים? מה אנחנו נוכל לתת להם? בוא נהיה יותר פרקטיים.
אז כמו שאמרתי, זה באמת מה שמוזיל לנו את העלויות של היבוא, זה מאפשר לנו עוד מקורות ייצוא, זה מאפשר לנו שיתוף פעולה בהרבה מאוד תחומים. למשל, איחוד האמירויות, למי שמכיר או לא מכיר מהמאזינים, משמש כהאב אזורי. תחשבי על זה גיאוגרפית, איפה זה ממוקם, קרוב לדרום מזרח אסיה ולשווקים באסיה, וגם לאפריקה וגם למקומות אחרים, כמובן במזרח התיכון. זה מאפשר לנו גישה לנמלים, לייצוא סחורות דרכם למקומות אחרים, זה מאפשר לנו יבוא של ציוד נוסף משם אלינו. זה יכול להיות כמו היום בתחום של מוצרי תקשורת, או מחשבים שאנחנו מייצאים אליהם, או דברים שאנחנו מייבאים משם, גם בתחום של מוצרי חשמל, כימיקלים, כל הדברים האלה פשוט מוזילים לכולם את העלויות בצורה מאוד 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 משמעותית.
מה זה משמעותית? על כמה אנחנו מדברים?
תראי, אני מסתכל עכשיו על הנתונים, רק ברבעון האחרון של השנה הזאת, ואנחנו צריכים לזכור שהיחסים כוננו בסך הכל לפני שנה וחצי, תחשבים מה הספקנו לעשות בשנה וחצי האלה, הגענו כבר לסחר נכון היום של מעל מיליארד דולר סחר הדדי, זה לא כולל שירותים והשקעות.
כן, זה נכון,
והשקעות,
אתה יודע, הם לא ממהרים.
רק ברבעון האחרון אנחנו מסתכלים פה על משהו כמו 480 מיליון דולר בסחר הדדי, בהשוואה ל-220 בתקופה המקבילה השתקה. אז תראי את הפוטנציאל, אנחנו כבר מתקרבים פה בקצב הזה, בשנה הקרובה, כבר לשני מיליארד דולר בסחר הדדי.
טוב, עכשיו לסיום, אני רק רוצה לשאול אותך אליאב בנימין, הרי דיברנו עכשיו בימים האחרונים על איזושהי התחלה של אולי יחסים עם סעודיה וארצות הברית ככה מעורבת בסיפור הזה. האם ההשפעה של הסכם כזה יש לה השלכות על מדינות מדינות כמו קטר, כמו סעודיה?
אחד הדברים שאנחנו שמנו לנגד עינינו בכינון היחסים ובפיתוח היחסים גם עם איחוד האמירויות וגם כמובן עם בחריין ומרוקו לצורך העניין, אבל אנחנו מדברים עכשיו על איחוד האמירויות, הוא התחום הכלכלי. והרעיון הוא, א', ששתי הכלכלות תהננה מזה, אבל שגם האזור ייהנה ממנו, ושאנשים ייהנו. ככל שאנחנו נביא יותר הישגים, יותר סחר, יותר קשר, זה ייצור תיאבון גם להגביר את זה בין שתי המדינות האלה, אבל זה בהחלט בעינינו ייתן יותר תיאבון למדינות אחרות להצטרף ולראות את התועלת שביחסים בינם לבין ישראל, וזה בהחלט נדבך סופר מרכזי גם בהקשר.
יש כבר איזה מגעים ראשונים, אם אתה יכול לומר? או שעדיין מוקדם?
בואי, תראי, אני רואה את הכותרות, מחייך על חלק מהדברים, אני חושב שאנחנו צריכים לחכות ולראות איך הדברים יבשילו, כי בסופו של דבר זה גם החלטה של המדינות הסוברניות, לראות כיצד הן מתקדמות ומתי.
טוב, אליאב...
אבל על זה אנחנו עובדים.
בסדר, בהצלחה. אליאב בנימין, ראש חטיבת מזרח תיכון, במשרד החוץ, תודה רבה.
תודה, ענת.
שלום, שלום. שלום, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי.
היי, שלום.
שלום, שלום. יושבת ראש ועדת מיזמי תשתיות לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודים. ישראל ביתנו כמובן, ועל שירותי הדת האלה בדיוק אני רוצה לדבר איתך. ולשאול אותך, היום דנתם בוועדה על העלויות של מערך הכשרות בשוק הבשר, שבעצם מייקר לנו את הבשר בישראל. זה יכול היה להיות אולי אחרת, אבל לא. דברי איתנו על מספרים.
זה לא שזה מעקר, זה פשוט שוחקים אותנו, פשוט עושים משמעו.
כמה זה? בכמה מדובר פה?
אני כן קצת רקע.
טוב.
ב-93 היו הסכמי אוסלו, ואז ש"ס בראשות אריה דרעי נמנעו בהצבעה. וזה אפשר להעביר את הסכמי אוסלו. כתמורה לכך הם קיבלו חוק. שנתון סמכות בניידית לרבנות ראשית בישראל לתעסק ביבוא בשר וקשרות בבשר. אחר כך זה הורחב עוד גם למוצרי בשר. זאת אומרת, זה צריך להבין את ההיסטוריה. זה קרה לפני ב-94-95, כמעט 30 שנה, ואנחנו נמצאים בסיטואציה שהגורם היחיד שמוסמך לתת את תעודת קשרות על בשר, ובכלל בשר בארץ אפשר להביא רק בשר קשר, זה רבנות ראשית. יש לנו היום בסיטואציה היום, רק 600 שוחטים שמוסמכים על ידי רבנות, שהם בעצם מרוויחים על כל המערך הזה, ראשי צוותים כ-$30,000 בחודש, ואז אותרים $15,000 בחודש על העבודה שלהם. יד לוחצת יד. ואז סך הכל, לפי הערכות המשרד האוצר, עליות הכשרות על בשר מעובה, שזה 60% מהסך הכל בשר שאנחנו צריכים פה בארץ, מלא כ-550-600 מיליון שקל בשנה. אז יש קבוצה מאוד קטנה, מאוד מצומצמת, מאוד סגורה, כי אי אפשר להתקבל לעבודה כשוחט סתם ככה.
לא, אז
נכון. שנלך מכל היופי.
100%. אז מה את מציעה? כי בסך הכל רוב הציבור בארץ אוכל בשר כשר, מוצרים קשורים. יפה. אז מה עושים כדי לא להיות חלק מהמונופול הזה?
קודם כל, אין לאור על כך שיבוא בשר לארץ, זה צריך להיות כשר. אנחנו מדינת יהודית, וזה משהו שמאוחד לנו. אבל אני לא יכולה להשלים עם המצב שיש לי פה מאפיה בראשות רבנות ראשית שמטילה עלינו עלויות כאלו שזה בעצם בין 10-12% תוספת עלות לבשר. ואין על זה שום פיקוח. היום ניסינו לבדוק מה הרשימות, מה הנועלים, איך הדבר הזה מתבצע. אז הדבר שהרבנות ראשית, המחלקה שמטילה ליבואן את מי צריך לקחת לעבודה, כמה צריך לשלם לו. היובן, היובן כמובן משלם עוד זה לפני הטיסות בתי מלון וכל ההוצאות נוספות, ואחר כך זה מתגלגל לצרכן, הפתרונות, זה במקום שיהיה...
רגע, לפני הפתרונות, תכף נגיע לזה, את כינית אותה מאפיה, כלומר את עומדת מאחורי ההגדרה הזאת?
כן, חד משמעית, כי כרגע שאני מסתכלת להיררכיה הארגונית של הדבר הזה, אני רואה מי עומד בראש, יש ארגון, יש קבוצה מאוד קטנה, שלא מוכנה לזוז מילימטר מהדבר הזה, רק עכשיו, תבין את הסיטואציה, רק עכשיו מדינה פתחה בית ספר לשחיטה, כדי שיהיה לנו לא 600 שוחטים אלא להגדיל את המספר, כי זה התחרות. זה נסגר כבר, זה נפתח ונסגר.
כי?
בורא רב ראשי לישראל. למה? כי הוא לא רוצה את התחרות. כי כנראה שאותם אנשים שנהנים מכל הכסף האלה, מכל הטוב הזה, לחצו וזה נסגר. יש לך הסבר אחר, למה היום אנחנו צריכים לשלם לשוחט לראש צוות 30,000 דולר בחודש? תתארי לעצמך. היום... בן אדם שמתעסק בשחיטה בחול, שחיטה כשרה כמובן, בחול, על ידי לארגונים מוכרים כמו יו, כמו כאב, הוא מרוויח חצי מזה. זאת אומרת, כנראה שלמישהו מאוד מאוד נוח להגזיק את כולנו, ושקבוצה מאוד קטנה תרוויח את הסכומי התחל.
100%. מה את מציעה?
תראה, קודם כל אנחנו כמובן צריכים לפתוח שוק לתחרות. 600 שוחטים זה מספר בלתי נסבל, צריך לעשות הכל כדי להגדיל את המספר
כן,
הזה.
כן, אבל השאלה איך שוברים את המונופול הזה?
דרשתי קודם כל לראות את הנועלים שלהם, כי שום דבר לא, אנחנו כאילו, זה עולם אחר, זה כאילו עיקום אחר. שום דבר לא מפורסם, לא ברור לי איך אפשר לעבור מבחני הסמכה, מי יכול להיות שוחט. מה, זה לא כמו של עורכי דין, רופא או רואי חשבון, אין. זאת אומרת, מתישהו, איכשהו בא להם, בלי שום הסדרה. גם צריך לחשוב להגדיל מספר השוחטים, גם צריך לחשוב להגדיל את המספר היבואנים. בנוסף לזה צריך להסדיר את הנושא, ואני אבקש ממס הכנסה גם כן להיכנס לתמונה, כי הגיעו לאוזני עדויות שחלק מהכסף, הם, אתה יודע, מתגלגל מה שנקרא שחור אפור. אז ברגע שאנחנו פתחנו את הדיון הזה, פעם ראשונה בכנסת מאה 30 שנה, אז משם אנחנו נתחיל ללמוד את ה... ולחפש פתרונות.
טוב, תגידי, בכמה בעצם כל המוסד הזה שנקרא מוצרים בקשרות, לא רק בשר, בכמה זה מייקר את המזון בישראל בכלל?
תראה, אנחנו, הדבר היחיד שיש לי כרגע להסתמר זה דוח מ-2015 שאומר שעליות קשרות במדינת ישראל זה 2.8 מיליארד שקל, רק קשרות. זה 2015, אמרו כבר מספר שנים, נכון?
כן.
אז סביר להניח שהיום זה סכומים יותר גדולים. ברור שזה מעקר, וזה בסדר, אני מוכנה שזה יעקר, כי זה משהו שזה אנחנו, אבל זה צריך להיות בצורה מידתית, משהו שהוא נסבל, ובנוסף יש לנו גופי כשרות בחול, מוכרים על ידי מדינת ישראל, שגם כל בן אדם דתי שישראל לחול, הוא אוכל שם את המוצרים המסימן הזה בלי שום בעיה.
כן.
אז אני לא מצליחה להבין למה אנחנו לא יכולים להשתמש במה שכבר קיים בעולם, מה שכבר שולם, שזה הרבה יותר זול גם, כן? ולהביא את זה לארץ, וזה לא רק בשר, אגב זה גם כן, שמת לי פעם שאלת למה, למשל אין לך נתניקיות, אין לך פסטרמות,
לא, אני שאלתי עכשיו לגבי כל, בדיוק, לגבי כל מיני מוצרים, לא רק, לא רק בשר.
אז אנחנו שוק מאוד סגור, מאוד ריכוזי, נשלט על ידי קבוצות מאוד קטנות, אבל מאוד חזקות.
ולכן נקודת,
זהו,
עמדת המוצא שלנו היא הרבה יותר יקרה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, שלום. פרסומות, בורסה ומסיימים. פתחנו בורסה, נועם רוקח, סמנכ"ל השקעות, אנליסט על הנועם.
אהלן, ענת.
טוב, ענת נדע נמשכת, היום זה אדום, וגם ארצות הברית פותחת באדום, אחרי סוף שבוע ארוך. מספרים?
מדד תל אביב 35 יורד כ-0.4%, מדד תל אביב 90 כ-0.9%. השווקים הגלובליים, גם אדום, הדאקס יורד 1.3%, וארצות הברית פתחה עם ירידות של כ-1% בנאסדאק ובאייפן.
ומיותר לשאול למה, נכון?
קודם כל שני דברים מייבים היום על השווקים והם קשורים זה בזה. אחד, נתון האינפלציה שמתפרסם באירופה, 12 חודש האינפלציה עומדת על מעל 8%, אז כרגע אין ראיות נקרא לזה להתמתנות הסביבה האינפלציונית, וזה כמובן יביא גם להעלאות ריבית באירופה. ועוד נושא שככה מעיב על השווקים, ובמידה מסוימת, והוא קשור בדבר, זה החלטה היום של מדינות ושל אירו, להקטין חדות את הרכישות הנפט, היה תום השנה מרוסיה, אז זו אולי החלטה החלטה שהיא בעצם, יש בה את הראייה הגיאופוליטית, אבל מצד שני מביאה לעוד...
שמה שאומר שזה, בדיוק, זה עוד התייקרויות, וזה גם...
והנפט מגיב, עולה עוד 2%, אנחנו כבר ב-$119 דולר מחבית.
נכון, אז, זה בסוף זה ייפול עלינו, הזה, לגמרי.
לגמרי, בדיוק.
טוב, אני מיותר לשאול אותך מה יהיה, נכון, נועם?
יהיה בסדר.
טוב.
תראי, בגדול, אנחנו עד שלא נראה רגיעה קצת בסביבה אינפלציונית, יחד עם איזה התמתנות שלא תביא למיתון עולמי, הסביבה היא יותר מורכבת, אבל אני לא חושב שמיתון זה תרחיש מרכזי כל הפרק.
אוקיי, טוב, נועם רוקח, נסתפק בזה. תודה רבה, נועם.
ענת.
מחר יום חדש, להתראות. איפה הכסף סיימנו? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו איציק אהרון. בדיגיטל עדן בנארי, שני רומנו ומאור רטה. אנחנו נהיה כאן מחר ב-4, בן כספית ואריה אלדד חברנו, שלום.
שלום ענת.
שוטרים פה?
מאז שאנחנו מתחברים אלייך ב7:05 אני בדיכאון, אני חושב שזה לא עושה לנו טוב, רק שתדעי.
מה זאת אומרת?
כל הירידות האדום הזה, מה זה?
לא נכון, זה לא אתם. זה רק אני. זה רק אני. שלום, סבור לשלום.
תודה,
תודה רבה.
ארי מוכן?